אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
תת אלוף במילואים, נציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי.
שלום שלום.
ספר לי על גיא.
גיא היה בין הזקונים שלנו. שלנו זה אורית ואני, יש לנו שלושה בנים, תומר, אלון וגיא. ילד מדהים. באמת ילד שאלוהים נתן לו הכל. גם חוכמה, גם שנינות, הוא היה אתלט, היה יפה תואר. כנראה רק לא בריחתו במספיק חיים. כשאני אומר בין הזקונים, אצלי הוא היה, אצלי זה משמעות כפולה ומכופלת, כי שני הבנים הגדולים, תומר ואלון, נולדו כשהייתי בתפקידי מגד ומחד ולא הייתי בבית. והוא נולד שכבר הייתי תפקידים בכירים, כבר הייתי גנרל. יצא לי להיות איתו הרבה, ובימי הולדת, ולקחת אותו לבסיס, מה שלא עשיתי עם האחרים. כנראה מישהו ידע למעלה שזה הולך להיות קצר, אז נתן לנו להיות מחוברים. היה לוחם בסיירת צנחנים. היה שנתיים ביחידה כבר. ביום שישי הוא נסע למסיבת הנובה, יחד עם 10 חברים. גיא נולד בקיבוץ רעים, וגדל שם עד גיל 7, הוא גם נפל בקיבוץ. כשהוא היה במסיבה, 6:30 ירו רקטות, הוא לקח את החברים שלו ואמר להם, בוא נלך לקיבוץ, כי בקיבוץ יש ממדים. הם חשבו שזה רק רקטות וטילים, והוא לקח את החברים שלו לקיבוץ, התקשר לבני כיתה שלו, הכניס אותם לממדים, ואז הוא הסתובב בקיבוץ ואסף עוד כמעט 20 נערים ונערות.
היה לו נשק?
לא, לא היה לו נשק, הוא היה בחופשה מהיחידה. הוא אסף עוד 20 נערים ונערות שהוא מצא אותם בקיבוץ, שברחו ממסיבת הנובה לקיבוץ, גם אותם הוא הכניס לממדים, ואחרי זה הוא נשאר מחוץ לממד ושמר על הדלת עם עוד חבר שהוא כן היה חמוש. דרך אגב, אז הוא גם התקשר אליי, הוא התקשר אליי ברבע לשמונה.
ואתה אמרת לו, תחזור לממד.
אני אמרתי לו, תיכנס לממד, 5 דקות הצבא מגיע, הורג את כולם. אל תסתובב בחוץ. וכמו שאתה מבין, הוא לא הקשיב.
הוא לא שמע.
הוא נשאר מחוץ לממד, הגיעו 5 מחבלים, גיא קפץ על המחבל הראשון וחנק אותו בידיים, המחבל השני, החבר שלו, הדר, ירה בו, והמחבל השלישי כבר זרק רימונים, גיא נפצע קשה מרימונים, הצליח לצאת מהחלון, ואז נורא בתחול ונהרג.
לפעמים צריך להקריב מעצמך, בשביל הצוות.
כן, גיא לא היה טיפוס שכותב שירים, אבל הוא כן כתב כל מיני הגיגים ומחשבות במחברת פיקוד שלו, והוא כתב שלפעמים צריך להקריב מעצמך בשביל הצוות. הוא לקח את זה לאקסטרים. הבן שלנו הציל 30 אנשים, ובסוף נפל.
שימשת במגוון תפקידים בכירים בצה"ל, קצין אגם של אוגדת עזה, מפקד בת 16, בית הספר הלאומי לחילוץ, הצלה והתגוננות, ראש מטה פיקוד העורף, השר לביטחון פנים, מינה אותך לנציב כבאות והצלה, הוא הנקה לך דרגת רף תפסר, שזה כמו רמטכ"ל, מקביל, תואר ראשון בכלכלה, מדע המדינה, תואר שני מנהל עסקים, נשוי להורית, יש לכם 3 ילדים עכשיו. וגיא, כמו שאמרת, גיבור ישראל, הציל את החברים ונפל. אתה הולך לפוליטיקה, למה?
אני חושב שאי אפשר יותר להסתכל מהגזוזרה ורק לקטר. אני חושב שיש פה מדינה מדהימה, יש פה עם נפלא, וצריך לייצר את החיבור הזה. אני חושב שכמו שהבן שלי, מה שנקרא, קפץ על הרימון, כדי לעשות למען המדינה ולמען החברים, אני חושב שצריך להיכנס להנהגה. לצערי, המילה פוליטיקה היום מחוברת הרבה לישר קונוטציה שלילית. אני חושב שאנחנו צריכים שאנשים טובים ייכנסו להנהגה ויעשו פה דברים טובים, כי זה מה שמגיע לעם שלנו.
תשמע, קראתי את קורות החיים שלך. אני מכיר חלק גדול מאנשים גם שהקריבו את עצמם וגם שחזרו קטועי גפיים וכך הלאה. אני נמצא בית חולים לוינשטיין, אני רואה את מראות, שומע את הקולות, אין ספק שהבן שלך גיבור. אבל גם אין ספק שצריך אנשים טובים, כמוך, להגיע לפוליטיקה. אבל כאדם שמסקר את הפוליטיקה כבר 30 שנה, יודע שזה משהו, יש בזה משהו לא נקי. כדי להיות פוליטיקאי, אתה צריך להיות א', עם אור של פיל, שתיים, לעמוד בפני פיתויים, ושלוש, להאמין בכל מאודך שאתה יכול לשנות. יש לך את התכונות האלה?
כן. אני יכול רק, אני לא בטוח שיש לי אור של פיל, אני חושב שאני מספיק יודע להתמודד עם דברים מאוד מאוד מורכבים.
עברת.
כן, אני שם רגע בצד את נפילתו של גיא, שזה אירוע קולוסלי, אבל אני חושב שאני בקריירה שלי עברתי דברים מאוד מורכבים, ועשיתי שינויים גדולים מאוד, ספגתי בגללם גם הפגנות מול הבית, וגם איומים ברצח, אבל אני חושב שאני, כשהמשימה היא מספיק חשובה, אז אני יודע להתמודד עם כל, עם כל דבר. אני מאוד מקווה...
ספגת איומים ברצח?
כשאני הייתי נציב הכבאות, אז הייתי מאובטח על ידי המשטרה, הייתי מאוים, לדעתי, בדרגה 3 או 4.
וכל כך למה?
כי שיניתי דברים שאנשים לא אהבו, שאני משנה להם את מיקום הגבינה, או את מיקום הכוח. הפגינו לי בערך משהו כמו 4 חודשים מול הבית.
אבל עד כדי רצח?
תשמע, לא, אתה יודע, היה איום כזה, בגלל כן, זה ברור. המשטרה החליטה, אבל...
אתה ברוך השם בריא, אבל...
כן, אז אני פחות מוטרד מהאירוע הזה. אני חושב עכשיו, בכלל, אחרי 7 באוקטובר, כמעט כבר אי אפשר להיים עליי. אי אפשר להיים עליי בשום דבר. אני חושב שאני יודע, והניסיון שלי בעבר, וכל מה שלמדתי לאורך הדרך, נותן לי כלים טובים מאוד לנסות ולעשות שינוי, ואני מאמין שאפשר לעשות שינוי, ויותר חשוב מזה, אני חושב שצריך לעשות שינוי.
באופן טבעי, אנשים שואלים את עצמם, אתה מופיע הרבה בטלוויזיה, הרבה מאוד אנשים שואלים אותך, או במחשבתם לפחות, האם אתה מתכונן להצטרף למפלגה קיימת, או להקים איזשהו גוף שיהיה, בוא נאמר, יאחד כמה וכמה מהכוחות הפועלים בשטח, והם חפצים להיות שם בפוליטיקה.
אני אענה לך בצורה כזאת. אני חושב שצריך להקים משהו, שעם ישראל מחפש משהו חדש, ואני חושב שצריך פה שתהיה פה, יהיו פה פרצופים חדשים, אנשים באמת עם נכונות, עם מוכנות, עם יכולות, כדי לתקן פה חלק מהדברים, וזה מה שהמדינה וההתרשמות שלי רוצים. צריך לבנות פה מסגרות חדשות, ואני חושב שיש לזה מקום, ואני פועל בגדול.
זה עולה הרבה כסף, אתה יודע.
אני חושב שאלף כן, אני יודע, באמת אני חושב שבסוף הבעיה היא לא בעת כסף, היא לא בעת כסף, לא שזה לא חשוב, אבל אם יש לך רצון, יכולות ואנשים, אפשר לעשות פה הרבה הרבה דברים טובים.
יש לך יכולות, יש לך אנשים?
לצערי גם היום הרבה אנשים לא רוצים להיכנס.
בורחים מהפוליטיקה.
כן.
אפשר להבין.
אפשר להבין וזה עצוב. השאלה עכשיו, מתי מנסים להתחיל ולשנות את הדבר הזה? אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, יהיו מספיק אנשים שיבינו שיש דברים יותר גדולים מקריירה עסקית, או מלקדם את העושר האישי, כי בסוף יש פה מדינה ויש פה עם ובנים ובנות שצריך לדאוג להם, ואני חושב שלא אלמן ישראל, ואפשר למצוא אנשים טובים ויש כאלה.
זהו, אז יש, זה בטוח. והשאלה היא האם אתה צריך לקבץ אותם לאיזשהו גוף שהוא יהיה גוף שיוכל גם להתמודד בלי אגו, כי אתה יודע, אנשים האגו לפעמים הורג אותם, והאגו לפעמים יוצר מצב שבו יש אנשים טובים, אבל האגו יותר גדול.
תראה, דוד, אני חושב, כולם מזהירים אותי מהאירוע של האגו.
אני לא מקורי, אתה אומר.
כן, לא, כולם מזהירים שזה נראה... עכשיו תשמע, אנחנו מכירים את זה מאלפי שנות היסטוריה אנושית, שבסוף האגו מפיל אפילו אימפריות. אני מצד אחד לא תמים, מצד שני, למרות מה שקרה לי בהיבט האישי, אני טיפוס אופטימי, ואני חושב שזה אפשרי. ואני חושב שיש במדינת ישראל מספיק אנשים טובים, שישימו רגע את האגו בצד.
אתה אומר את זה מתוך ידיעה?
כן.
חלק דיברו איתך?
כן.
ו?
כן. ויש מקום למשהו חדש, אין ספק.
ואם אתה תראה בסקרים, שאתם מדדים, לא מצליחים להגיע למספר כדי לעבור את אחוז החסימה. האם תחשוב על פלן בי, כלומר להצטרף למפלגה קיימת?
תראה, אני יכול לתת לך עכשיו תשובה, שבמסגרת החיכוכים שלי התחלתי ללמוד גם אותה, שאני לא מתייחס לנושאים היפותטיים.
אתה חייב.
אני, אוקיי.
זה לא היפותטי בכלל.
אני, אתה יודע.
פלן בי זה היפותטי, אתה כל חייך ידעת לשים... שלב א', שלב ב', שלב ג',
אני יכול לומר לך דבר כזה, שאני מתכוון לעשות עם כל מרצי יכולותיי את הדברים הכי טובים למדינת ישראל בכל דרך שתימצא. ואם זה יהיה בדרך א', תהיה בדרך א', ואם זה יהיה בפלן ב', זה פלן ב', אבל מבחינתי מדינת ישראל היא הדבר הכי חשוב שיש.
אני לא אתם, אם אני אגיד שהציעו לך כמה וכמה ראשי מפלגות להצטרף.
כן, אני גם אמרתי את זה. אני קיבלתי הצעות מכמה מפלגות קיימות. מצד אחד זה מאוד מחמיא לי. מצד שני, אני חושב שבאמת צריך לחשוב על כיוונים חדשים. זה מורכב,
אבל אתה לא פוסל.
זה מורכב. תראה, אפרופו מה שאמרת, אני חושב שבסוף צריך לייצר פה מנהיגות חדשה ומנהיגות שחושבת אחרת. ואתה שואל אותי אם זה קשה, כן, אם זה מורכב, כן, אם זה, בוא נגיד, לא מסוכן היום בישראל אחרי השבעה באוקטובר, המושג של מסוכן, יש לזה משהו אחר, האם זה יהיה קשה? כן, אבל אני מאמין שזה אפשרי מאוד.
מה התשובות שנתת לאלה שפנו אליך? יש כמה תשובות.
התשובה הראשונה, אני אשקול, אני אחשוב ואני אשקול.
טוב.
זו התשובה הראשונה. אבל אחרי זה אני חושב שתשמע, גם הם לא ילדים, הם מבינים עניין, ואמרתי להם, תשמעו, זה מחמיא לי מאוד, אבל כרגע אני לא עוסק בשיבוצים וכו', אני חושב על דברים יותר גדולים ויותר מורכבים, ואני רוצה לומר רק דבר אחד, אני חושב שכל נושא החרמות והפסילות צריך
לרדת מסדר היום.
זה עוד במילים עדינות, צריך לעוף מסדר היום. אנחנו עם אחד, מדינה אחת, וצריך לדבר עם כולם.
כולל ביבי?
כולל כולם.
כי כולל אתה יודע, כולם. יש כאלה שאומרים רק לא ביבי.
לא, תשמע, גם כשמדברים על נתניהו, אני מסביר לאנשים, נתניהו, זה לא רק נתניהו, יש מאחריו, לא יודע מה, 1,500, 1,500, 1,600 אלף בוחרים. אתה לא יכול להחרים חלק מהציבור. דרך אגב, גם מצד א' וגם מצד ב', צריך לייצר את המצב, שאנחנו מבינים, יצרים פה, אני חושב שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה ציונית רחבה, וזה אפשרי. כולם יבלעו צפרדעים למען עם ישראל.
עם ערבים, בלי ערבים?
אני חושב שבשלב הזה, בטוח אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שצריכה להיות מפלגה ציונית, אם שכנינו ערבים כאן, בתוך ישראל, רוצים פתאום להיות ציונים.
שיעמדו בקווי היסוד.
אהלן וסהלן. בהמשך, אני לא פוסל כלום, ובתנאי שמפלגות ערביות לא תהיינה לשון המאזניים.
איך יצא לך לדבר עם בנט, עם אייזנקוט?
אייזנקוט הוא ידידי הטוב, הוא חבר טוב, הוא גם, תראה, רק בישראל יכול להיות מצב כזה, שאדם בא לנחם אותך על נפילת בנך, ואחרי חצי שנה אתה הולך לנחם אותו על נפילת בנו גל. אנחנו חברים טובים, אנחנו מדברים, אני יכול לומר לך שלשנינו יש מטרה אחת, והיא באמת, 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 טובת מדינת ישראל ועם ישראל.
בוא נדבר על משהו אחר. אתה איש פוליטי עוד מעט. התגייסות החרדים, בעד, נגד, איך אתה רואה את הסיטואציה שבה זה לא זז לשום מקום?
אני חושב שצריך להיות חוק גיוס חובה לכולם, כולל כולם.
כולל ערבים?
כולל החרדים, כולל הערבים, כולל כל האוכלוסיות מדינת ישראל. צריך לייצר פה מסלולי שירות לכולם, מי שירות לאומי.
מותאמים לכל מגזר.
שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות בצהל. כולם, כל מי שחי במדינה הזאת ונהנה מזכויות, צריך גם לשלם את החובות. אני חושב שאחינו החרדים, אני מרגיש שחל שינוי שם בתוך הקהילה החרדית. אתה יודע, השינויים...
אני שומע חברי כנסת חרדים, שינוי לא כך, אני מרגיש.
אז אתה יודע, בדרך כלל השינוי לא מתחיל בחברי הכנסת, אלא מתחיל למטה בעם ולמטה, ולאט לאט הוא עולה למעלה. אני חושב שיש שינוי בקהילה החרדית. אגב, השינוי הזה התחיל כבר לפני הרבה זמן. אני יצא לי להיות ב-1998, זה שהקים את פלוגת הנחל החרדית הראשונה, את נצח יהודה. הייתי אז מגד, הייתי אז מגד בח אדם, והקמנו את הפלוגה, ועכשיו תורת חטיבת חשמונאים, שיצא לי גם לדבר עם אחת הפלוגות. שינויים לא קורים ביום, הדברים זזים. אני חושב שהקהילה החרדית מבינה את זה יותר מההנהגה שלהם, ולכן אני חושב, אני אופטימי גם בתחום הזה. ואם צריך לסייע בחוק גיוס אמיתי, עם סנקציות וכדומה, לא צריכה להיות בעיה.
אנחנו בתוך המלחמה הנוראה הזאת, כמעט שנתיים. השאלה שמתבקשת, והיא עולה בכל יום, בכל רגע, בטח אצל המשפחות, יש לנו 20 חטופים חיים שם. איך צריך לסיים את המלחמה? כשאתה יודע שהדרישות החצופות של המתואבים הרוצחים הללו רק עולות בכל רגע. אני מכיר קצת את המטריה, אני רואה את הרשימה הדרישות שלהם שכל פעם עולה קצת, ואני שואל את עצמי אם אתה יכול לשחרר את רוצחי הנוח'בה, האם אתה יכול לזוז לסגת מהפרימטר, האם אתה יכול להחזיר להם את הנשק, האם אתה יכול להחליט שהמלחמה נגמרה בלי שהרוצחים האלה נמצאים באיזשהו מקום שהם לא צריכים להיות, זאת אומרת הם עדיין בקטר, אבל הם צריכים להיות מתחת לאדמה. כשאתה יודע שארצות הברית אומרת לך, כשעולה השאלה והיא עלתה, האם ישראל תוכל לפגוע בחמה שנמצא בקטר, וארצות הברית אומרת don't, חד משמעית, איך אתה חוסם?
אני אומר לך כך, מדינת ישראל ברגע היסטורי בקנה מידה תנכי, לא פחות. מה שאנחנו רואים עכשיו במזרח התיכון, יש פה שינויים טקטונים אדירים שישפיעו על בנינו, בנותינו, נכדינו ונינינו לעוד 20-30
דורות.
וברגעים היסטוריים בקנה מידה תנכי צריך גם לקבל החלטות בגובה הזה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשלם מחיר כבד מאוד כדי להחזיר את החטופים, כמו שאומרים, הפאקים משלמים. אבל אני לא חושב שזה צריך לבוא תחת קנייה או עיבוד כל הנכסים שהצלחנו להביא עד עכשיו בהישגים.
האם כל מה שאמרתי נחשב כקנייה?
אני חושב כן, אני חושב שכן. ואני חושב שבסוף, ואני אומר את זה בכל מקום, החמאס אין לו שום אינטרס להחזיר את החטופים. החמאס מבין שכשהוא יחזיר את כל החטופים,
הוא לא יהיה קיים.
מצבו יהיה בחירה בלשון המעטה. ולכן מה שהחמאס עושה עכשיו, פשוט מנסה לקיים, או להעריך את המסע ומתן ככל שניתן. ולכן מדינת ישראל צריכה לבוא ולהציג לו הצעה שהוא לא יכול לסרב לה עם אולטימטום של זמנים. אלה הזמנים, תחזיר את כולם, אתה רוצה שניסוג לפרימטר.
הוצא אולטימטום, מה הלאה?
אוקיי, הוצא את הכל. ואם החמאס לא עומד בדברים האלה, אזי צריך להעצים את, את המאמץ הצבאי.
מסוכן.
רגע, גם ברצועת עזה, כולל בקטר. עכשיו, זה שאמריקאים עכשיו אומרים...
אי אפשר קטר.
רגע, שנייה. זה שאמריקאים עכשיו אומרים don't, אני מזכיר לך שהם אמרו גם don't לאיראן.
לא, זה הייתה don't אחר של מישהו אחר.
לא, לא, גם לפני כן אמרו על איראן, וכולם הופתעו בסוף שאמריקאים, לא רק שאישרו לנו במרכאות לתקוף באיראן, אלא אפילו הצטרפו להתקפה. לכן אני אומר שהדברים הם נזילים והם זזים ימינה ושמאלה. וברגע שישראל תבין שאם אין ברירה, אז אין ברירה, תראה מה עשינו בלבנון, תראה מה כתוצאה מהעשייה שלנו בלבנון, מה קרה בסוריה ומה קרה באיראן, אני חושב שגם כאן צריך לבוא להציב את האולטימטום הזה לחמאס, ואם הוא לא מבין את זה, אז עכשיו מה צריך לעשות? לקחת את כל התוחמת הצפונית ולספח אותה למדינת ישראל. ובוא נראה מה יקרה גם אחרי זה.
לספח.
ודאי, ודאי, ודאי. דרך אגב, לא להקים יישובים. אני לא בעד הקמת יישובים.
אתה יודע, אבל למושג סיפוח יש קונוטציות שהעולם לא ירצה לקבל. אני יכול לגלות לך סיפור קטן, אולי המאזינים לא יודעים, כמעט והיה הסכם. הוא היה בשלבי ניסוח סופיים, ההצהרה של מקרון האנטישמי, עצרה את הכל. הנה אני מספר לך, זה מה שקרה. הסיפוח זה עוד צעד, שיקומם עליך אולי לסנקציות כלכליות, שכבר יש על ישראל, ואולי זה צעד, בוא נגיד, פזיז מדי?
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד חשוב. אנחנו צריכים להפסיק להפחיד את עצמנו. הסנקציות הכלכליות האלה, אני שומע את המושג הזה כבר כמעט 3 שנים.
והם הולכים ומתגברים.
ומכל מיני סיבות. ומצד שני, הכלכלה שלנו רק מתרוממת, והבורסה מגיעה להישגים הכי טובים ב-15 שנים האחרונות.
אבל לאנשים אין כסף לקנות.
זה סיפור אחר. וההשקעות מחול בארץ גדלות, ומצב המשק הוא טוב, בלשון המעטה. לכן אני מציע שלא נפחיד את עצמנו. אותם דברים אמרו גם על סיפוח רמת הגולן. אני אומר
שוב. טוב, אז טראמפ אישר את זה. היום לא בטוח.
אוקיי, אוקיי. תשמע, אותי לימדו שיש משפט שאומר, איפה שנגמר הדמיון, מתחילה המציאות. הכל יכול להיות, בטוח במזרח התיכון. עכשיו, אני לא רוצה שהמאזינים יבינו אותי לא נכון. אני לא אומר עכשיו לספח ולהקים יישובים ולהחזיר את כל היישובים בחזר. אבל אני אומר, יש גבול לכל תעלול. זה המצב נכון עכשיו. אנחנו כבר היינו מוכנים ללכת לאחור ולהחזיר את, לא יודע מה, כן או לא מורה, כן או לא מגן עוז וכו', והם לא רוצים כי מבינים מה יקרה להם, אז אנחנו נקרות בגישה חדשה, וזו הגישה.
כשאתה הולך לישון בלילה, על מה אתה חושב?
על גיא.
ידעתי.
ברור.
מה אתה חושב? מה יכול להיות אחרת?
תראה, קודם כל, מה
זה
שאני...
זה בסדר שאני שואל?
כן, לא, בסדר גמור. אני כל לילה, כשאני עוצם את העיניים, אני נזכר בפנים שלו, שהבאתי אותו הביתה. כן, אני הבאתי אותו, ואני הלכתי להביא אותו מהקיבוץ, ואני זוכר את הפנים שלו. ואחרי זה אני גם מנסה לחזור שחזורים, אתה יודע, אבל אתה כל הזמן חושב על אם.
אילו.
אם, כן, אילו אני נכנס, מה קורה, אז אני מעריך שגם אם אני נכנס לממד, אז שתי אופציות היו. אופציה אחת שהיו שרופים את כולם, או טוב את החברים שלו, כי הלחימה שלו היא זו שהצילה את כולם. והאופציה השנייה, שהוא היה ניצל, ואז הוא היה חוזר לסייר את הצנחנים, וגם שם הוא ירץ קדימה. תשמע, אירוע, אירוע, סיפור.
אני אומר לך משהו אישי. אתה חייב להיות בפוליטיקה. אתה חייב להשפיע. ואנחנו נראיין אותך עוד הרבה פעמים. אני מניח שאולי כבר כשר. אתה חשב את הדרך שלך טוב טוב, כי להקים עוד מפלגה, לפעמים הרצון הזה לשנות, יכול באמת להעיף אותך מהפוליטיקה לחלוטין, וזה אני חושב שהרבה לא רוצים. תת אלוף במילואים, נציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי, תודה.
תודה דוד, תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.